סייעתא דשמיא, אנחנו פרשת וירא, וגם הלילה י"א חשוון, יום פטירתה של רחל אמנו עליה השלום. זכותה תגן בעדינו. מה מרוכה? אולי גם נדבר כמה מילים בעניין הזה. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים מתקרבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל ויבואו ארצה. ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוכחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ויקחה פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. ואמרו, כן תעשה כאשר דיברת. ואברהם אבינו אומר ועושה, אומר מעט ועושה הרבה. ומהר אברהם האוהל אל שרה, ואומר מארי שלוש שאים קמח סולת לושי ועשי עוגות, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. כן, חז"ל למדו מבן בקר רך וטוב, שלקח שלושה פרים, שחט אותם בשביל להוציא לכל אחד מהאורחים שלו לשון, שיקבלו חלקים שווים, שלא יהיה ביניהם אחד רצה פתאום לשון והשני לקח את הלשון, שלא יהיה להם איזה חוסר חס וחלילה במשהו. וכן על זה הדרך, הכל בזריזות, הכל במהירות. אברהם אבינו מקיים מצוות הכנסת אורחים. אנחנו בסייעתא דשמיא כדרכנו רוצים לשאול כמה שאלות על העניין הזה, על הסיפור הזה, על ההנהגה הזו של אברהם אבינו. אברהם אבינו מכניס האורחים. קודם כל יש לי תמוע. אברהם יושב ביום השלישי למילתו. רש"י הקדוש אומר, מה זה וירא אליו השם באלוני ממרא? רש"י הקדוש אומר, לבקר את החולה. אברהם אבינו ביום השלישי למילה. מדובר ביהודי מבוגר מאוד, בן 99, שעובר ברית מילה, ניתוח לא פשוט בגיל הזה. והקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מוציא חמה מן הרתיקה שלא להטריחו באורחים. רוצה שאברהם אבינו ינוח ולא יכניס אורחים באותו היום. והקדוש ברוך הוא ניצב, יושב איתו. ולפתע פתאום אברהם אבינו רואה שלושה אנשים. אלוהים נדמו לו כספן, כאופה, כספן. ואופה ספן ועוד משהו שאני כרגע לא זוכר, תכף נזכר. הם נדמו לו כשלושה אנשים וכערבי, אופה ספן וערבי, ולכאורה אנשים רגילים. והוא עוזב את הדבקות שלו בשכינה, עוזב את הקדוש ברוך הוא כביכול, והולך לקבל את עצמו. איזה מין נימוס. אתה יושב עם המלך, לא מגיעים אנשים שיהיו החשובים ביותר, אתה עוזב את המלך? שאלה. צריך גם להבין, כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו, אנחנו מדברים על אברהם שהוא מרכבה לחסד. באתי היום במקום אחר, סייעתא דשמיא, להסביר מה זה מרכבה לחסד. צריך להבין מה זה מרכבה לחסד. אמן. מה ההבדל בין מרכבה לחסד למישהו שהוא בעל חסד?
מוביל חסד.
מוביל חסד, זה... צריך להבין את זה, כן? להוסיף עוד תיאורים למילה, אני יכול, אבל אני רוצה להבין מה ההבדל בין מרכבה לחסד, מה ההבדל בין אברהם אבינו לכל בעל חסד אחר בעולם. על איוב חז"ל אומרים שהוא היה חסדן, הוא היה בעל חסד. מה פשט ההבדל בין אברהם לאיוב. אברהם שנאמר עליו שהוא מרכבה לחסד לאיוב. מה ההבדל בין אחד שיש לו, שהוא עושה חסדים, שיש לו רחמנות, לבין אברהם אבינו? ואולי מתוך זה נתקדם הלאה להבין את הנושא הזה של הכנסת האורחים, את העומק,
הטוטליות?
את העומק של הכנסת האורחים, של המצווה, ואת הדקות, שאברהם אבינו מקיים אותה, ולכן הוא נקרא מרכבה לחסד. אז קודם כל מרכבה, האבות נקראים מרכבות, יש לנו לכל אב שלנו, מהאבות הקדושים, משלושת האבות הקדושים, הוא מרכבה להנהגה מסוימת. אברהם אבינו מרכבה לחסד, יצחק מרכבה לגבורה, לדין, למסירות הנפש, ויעקב אבינו הוא באמת בעל הרחמים, מרכבה לתפארת. אז כשנגיע, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, אולי אפשר לדבר על יצחק, ועכשיו קצת נדבר. יעקב מדבר בבוא הזמן בעזרת השם. אבל אברהם אבינו, אנחנו עוסקים עכשיו בפרשיות שהם האברהם אבינו, הפרשיות של אברהם אבינו. מה זה שנקרא שאברהם אבינו הוא מרכבה לחסד? אז מרכבה, קודם כל, היא בטלה לרוכב. זאת אומרת, המרכבה שאנחנו אומרים שהיא בטלה לרוכב, היא אין לה שום רצון עצמאי משל עצמה. הרוכב מנהיג אותה. והיא עושה מה שהרוכב אומר. כשאנחנו אומרים שאברהם אבינו הוא מרכבה לחסד, כוונת הדברים זה שאברהם אבינו הוא 100% חסד. לא 99.99. הוא 100% של חסד. זאת אומרת, הוא בטל לחסד. אין אצלו, אצל אברהם אבינו, חוץ מחסד בעולם כלום. הוא חסד. הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו שהיא באה לידי ביטוי במידה הזו שנקראת חסד, באה מגולמת, מתגשמת, ברוך הבא, באברהם אבינו. צריך להכניס כיסא. אברהם אבינו מגלה את החסד שבו במספר הזדמנויות. אבל כדי להמחיש את ההבדל בינו לבין בעלי חסד אחרים, בין מרכבה לחסד לבעלי חסד אחרים, אולי כדאי לקרוא קטע קצר ממה שכותב בעל המכתב מליהו, בי אליהו דסלר, בעל מכתב מליהו בקרח ב', והוא מביא מחובת הלבבות מרבנו בחיי, וכך הוא אומר. בחובת הלבבות כתוב שהמרחם על הזולת הוא מיטיב עמו משום רחמנות, הרי הוא מצד מה מרחם ומיטיב עם עצמו, כי נותן כדי להפיג את צער עצמו, היות ואינו יכול לראות בצרת חברו. אדם רואה עני, רואה איזה עני ככה מוכה, מוזרוק ברחוב, מתעורר אצלו רגע של רחמנות. דבר על אדם טוב, מתעורר אצלו רגע של רחמנות. באותו רגע שמתעורר אצלו רגע של רחמנות, נוצר אצלו חוסר, שכדי להפיג את החוסר, את הצער שנוצר לו מהחוסר הזה, הוא נותן מתת לעני. כשהוא נותן את המתת לעני, הוא ממלא את החוסר של עצמו באותה מידה שהוא ממלא חוסר אצל העני. זאת אומרת, ברגע שהוא רואה שאני אומר לו תודה, או אפילו לא אומר לו תודה, אבל אורו עיניו, או אפילו לא אורו עיניו, הוא יודע שהוא עשה מעשה טוב, באותו רגע הוא בעצמו מרגיש טוב. אז הוא מילא אצל עצמו חוסר. אומר בעל המסב מאליהו, הרי שירד בעל חובת הלבבות לתוך עומק נפשו של האדם וגילה שמילוי חסרון חברו יכול להיות גם מילוי חסרון עצמו. זה לא דבר פשוט, שלא תבינו לא נכון, שלא תחשבו לרגע אחד שאפשר להקל ראש בדבר הזה. זה דבר גבוה מאוד שאדם מרגיש את חסרון חברו ופועל למלא את החסרון הזה. זה לא מילטה זוטרטה, זה לא דבר קטן, דבר גדול מאוד. ועם ישראל הוא כולו גומלי חסדים, כולו מלא בגומלי חסדים, ברוך השם, שלא יזדקקו עם ישראל זה לזה ולא למתנות בשר ודם. אבל גומלי חסדים זה יהודים, יהודי זה גבר. גומל חסדים, גומלי חסדים ביישנים ורחמנים, נוטריקון גבר. אז ודאי שזה מעלה גבוהה, אבל זה לא מרכבה לחסד, זה בעל רחמנות, זה בעל חסד. אחד שיש לו חסד, אחד שיש לו רגש, אחד שמרגיש חסרון חברו, הוא בעל חסד. הוא אדם חסדן, הוא אדם חסדן זה כמו נחמן, זה כמו רקדן, כן? זה בן אדם שמקצועי בגמילות חסדים, זה חסדן. אבל כשהוא נותן באותה מידה של להפיק צער חברו, הוא מפיק צער עצמו, ממלא חסרון חברו, ממלא חסרון עצמו. זה לא חסד טהור, כי יש בחסד הזה גם קבלה לעצמי.
אבל זה בגלל החסד אדם, אדם הראשון.
אין לך אינם, לא, כרגע הסיבה איננה, היא לא עיקר ההרצאה. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים להבין רגע קודם כל, זה את ההבדל בין אברהם אבינו כמרכבה לחסד לבין כל בעלי החסד האחרים בעולם. למה הוא, אברהם, נקרא בעל החסד? כשבעל החסד, כשאברהם אבינו אומר קבע לחסד, שהוא עושה פעולה של חסד, אז הוא רודף אחרי החסד, ואין לו שום מניע אחר חוץ מאשר לעשות חסד. אין אצלו את העניין של להפיק צער חברו, צער עצמו על ידי מה שהוא מפיק צער חברו, אלא הוא רוצה את החסד. יותר מזה אני אגיד לכם, הוא לא שולט בזה, הוא לא יכול לא לעשות חסד. אני מיד מראה לכם את זה בכתובים.
אבל הוא מרגיש את זה?
הוא מרגיש שהוא עושה חסד, ודאי. הוא מרגיש שהוא עושה טוב. אבל הוא לא מרגיש בזה שמחה לעצמו במה שהוא מילא חסרון חברו. כשהוא רואה חסרון חברו, הוא לא חש חסרון בעצמו. ולכן כשהוא ממלא חסרון חברו, הוא לא ממלא חסרון בעצמו. אלא זה הטבע שלו, הוא נובע חסד. הוא 100% טבעי מלא בחסד. זה נשפח ממנו אם תרצו. זה לא משהו שצריך להנביע. לא צריך לגרות אותו למעשה חסד.
אבל יכול להיות שגם אחרי שהוא עושה את זה, בכל זאת הוא נהנה מזה.
אם הכי נמי, אבל הוא לא עושה את זה בשביל זה. כשהוא עושה את זה הוא לא...
אבל איך אני יכול לדעת
שהוא לא עושה את זה בשביל זה? זה, אני אראה לך מיד. מיד אני אראה לך. מיד. אברהם אבינו לא היה זקוק לשום מניע חיצוני, לא לראות אני, או לא לראות אורח, או לא לראות אדם, כדי לעורר רצות מידת החסד. הרחמנות, מעשה החסד, נבע ממנו, מהמהות הפנימית שלו. זה אברהם אבינו, 100% חסד. הוא כולו חסד. תקלף אותו מבחוץ פנימה, תגיע כל שכבה שתקלף, תמצא חסד, עוד חסד ועוד חסד ועוד חסד, עד העצמות ומהות של אברהם אבינו, אפשר לקרוא לזה ככה. הוא יודע, אברהם אבינו ידע שכל חייו, על כל מה שקורה לו, כל ההתרחשויות, כל מה שקורה לו, כל ההזדמנויות שנקרות בדרכו, כל המפגשים שיש לו, כל מה שעובר עליו, כל מה שהוא רואה, שומע, מריח, הכל מכוון אותו, זה רק הזדמנויות לעשות חסד. הכל מכוון אותו לחסד. וזה רק עוד הזדמנות לעשות חסד. פגשתי עוד מישהו, זה עוד הזדמנות לעשות חסד. זה אברהם אבינו. אתם רוצים להבין איפה זה מגיע, איפה זה לא מה שאתה חושב שהוא יש לו איזה הנאה מזה?
האורחים, לא? האורחים.
עוד לפני האורחים. שים לב שאברהם אבינו, דווקא בבית הזה של החסדן העצום הזה, זוקפת את ראשה קומת התומעה בדמותו של ישמעאל. אבל זה אבסורד. איך יכול להיות שבבית של אברהם אבינו, מרכבה לחסד, גדל מישהו כמו ישמעאל, ידו בכל ועד כל בו. גנב זה בדיוק הפוך מבעל חסד. כלומר גנב עושה? גנב שולל ממישהו, הוא לא נותן למישהו, הוא שולל ממישהו משהו שלא שייך לו, ששייך למישהו אחר. הוא שולל את זה ממנו. הוא לוקח. הוא לא נותן. איך יכול להיות שבבית של אברהם יגדל כזה אחד פרק כזה? פרק אדם, זה לא... תזכרו, זה לא אדם פרא, זה לא שאנחנו אומרים אדם גבוה, אדם יפה, אדם פרא. לא, זה לא. פרא אדם זה כמו חיה, יש יצור שנקרא פרא. זהו. מה התואר שלו? אדם. בדיוק הפוך, אתם מבינים? הוא פרא. איזה אדם? הוא חיה. החיה הזו חיה משונה מאוד. כי היא גדלה במקום של חסד, טהור, צרוף, והיא פועלת בדיוק הפוך מזה. אז איך זה מעיד על אברהם שהוא בעל חסד? אלא זה בדיוק המהות של חסד. הוא כבעל חסד, חסד זה דבר יוצא חוצה, מתפשט, אין לו גבול. הוא לא יכול למחות בפני מישהו, הוא לא יכול להגיד לו אל תעשה. הוא לא יכול לעצור אותו, הוא לא יכול להציב לו, אין לו דין, אין לו גבורה, אין לו גבולות, אין לו ביקורת. אז אברהם אבינו לא מבקר אף אחד ולא עוצר אף אחד. אין לו, הוא רק בנתינה. אז שיגדל מה שיגדל אצלו. תן לו להתבטא, תן לו להגיב את דעתו, תן לו להתפתח בדרכו, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו טוב.
זה גם הבן שלו.
הנה חינמי, מה זה? אתה הבן שלך נתת לעשות מה שהוא רוצה? מה זה הבן שלו? הבן שלו זה לא סיסמה לפריקת עול. זה לא סיסמה לפריקת עול. זה רק אצל אברהם אבינו יכול להתרחש בצורה הזו, כיוון שהוא לא מוחה. הוא לא עוצר. מורה? הוא לא יכול. הוא לא יכול למנוע. הוא לא יכול. הוא לא מסוגל להגיד לו לא. הוא לא יכול כי המהות שלו היא כזו. מי כן יכולה? שרה. למה? זה עכשיו פתוח סוגריים, כי זה לא, אנחנו חוזרים לדמות של אברהם מיד. כי שרה היא לא מרכבה לחסד. שרה היא בדיוק המידה של הדין בין מצד המלכות, לא משנה מצד מה, אבל היא מידה של דין. שרה זה לשון שררה. שרה יכולה לעמוד ולהגיד לבעלה, אני מזהה פה קוץ גדל אצלי בבית, לא רוצה אותו. גם אברהם אבינו ראה שישמעאל מצחק. בין למנדה אמר שזה גילוי עריות, בין למנדה אמר שזה שפיכות דמים, בין למנדה אמר שזה עבודה זרה, ככה או ככה זה מעשים שלא יעשו. ועם מי עושה את זה? עם הבן, עם הבן האהוב שלו. כן? קר לך את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. אשר אהבת זה יצחק. אז הוא רואה שישמעאל רוצה להרוג את יצחק. ועדיין לא מוכל בישמעאל, כי הוא לא מסוגל. זה חסד. זה חסד מוחלט. לכן זה לא חסד שאנחנו מאמצים.
הוא לא רואה רע.
הוא לא רואה רע. בדיוק, אין לו גבולות. אבל צריך להבין, זה החסד. המדרש באבות דרבי נתן, המדרש אומר ככה, ויהיו עניים בני ביתך. ואם תרצו, אפשר לראות גם את העניין הזה, כמובן באורחים. אברהם אבינו, עכשיו הוא חולה, נכון? כל מי שהוא בעל חסד והוא לא מרכבה לחסד, והוא לא מרכבה לחסד, היה יושב בתוך האוהל. אני חולה. סליחה, אני חולה. טוב, האורחים באים, תפדלו. תיכנסו לאוהל, תעשו מה שאתם רוצים. אבל לשמש אתכם? לחכות לכם בחוץ? בחום של... הקדוש ברוך הוא סליחה מן ההרתקה שלא יהיו אורחים. זאת אומרת, זה היה חום עצום. לא ניכנס עכשיו לאיזה טמפרטור מדובר, אבל טמפרטורות אדירות. אז תשב בתוך האוהל. יבואו אורחים טוב, לא יבואו אורחים גם כן טוב. לא. אחד שהחסד זה בטבע שלו, הוא לא יכול לשבת בתוך האוהל. הוא מחפש את האורחים בחוץ. חולה, לא חולה. הוא לא יכול.
אתה יכול להביא אורחים
הביתה. והביאו אותם.
אבל אתה יכול בדור מידה שאני חושב משפשט להביא גם, לתת גם את החסד הזה גם לרשעים.
ודאי. ודאי, לכן זה יכול להיות שהוא רואה, הוא רואה ספן, זה בסדר, תכף נדבר אולי על מה זה. הוא רואה אופה, זה בסדר, אבל הוא רואה ערבי גם מכניס אותו. ערבי, לא אומר עכשיו שזה לא ערבי במובן שאנחנו מדברים עליו, אבל לא משנה, ערבי הכוונה זה עובר אורח סתמי, עובד עבודה זרה. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בעל חסד משפיע כלפי כולם את אותו דבר. זו הנקודה. שש פעם דיברנו על זה. מה ההבדל בין בעל חסד לאחד שיש לו חסד, לאחד שיש לו רחמים? או... מה זה מרכבה לחסד? ההבדל מאחד שיש לו גילויים של חסד. נכנס לבן אדם אורח הביתה. אז אם הוא אורח רע מעלה, הוא מוציא לו את הסרוויס הכי טוב, הוא מוציא לו את היין הכי טוב, הוא מוציא לו את התבשילים הכי טובים. אם זה אדם רצה מהשורה, אז הוא שם מה שיש לו על השולחן לטעות. אצל בעל חסד, לא משנה מי ייכנס, זה הסרוויסים הכי טובים, האוכל הכי טוב, היין הכי טוב, הכל הכי טוב. זה העניין. קבל החסד נותן את הנשמה שלו, לא משנה למי. בכלל לא משנה מי אתה. כי הוא לא נותן בשביל למלא את החיסרון שלך. אז זה לא משנה מי אתה. ברור שאם בא אליך מלך, אלינו, אנשים פשוטים, אני מדבר על עצמי, אם בא מלך, אתה לא מוציא לו מה שאתה מוציא שיבוא אפילו אחיך. מלך, יש לו חיסרון גדול למלך. מלך יושב לאכול, הוא צריך לאכול גורמה. הוא לא יורד לו לא גורמה. אז אתה חייב לתת לו, להסביע אותו במה שחסר לו. ובמה תשמח? אם על מה שתגיש לו, המלך יגיד, וואו, איזה ארוחה. אצלי בארמון אין כזה. ואז תשמח. כי אתה צריך בשביל לשמוח למלא את החיסרון של מלך. תשים למלך את הארוחה שתמים סתם, לפניי. והמלך לא יגיד לך מילה, ברור שלא תשמח, וזה גם לא יהיה לכבודו. אבל אצל מרכבה לחסד זה לא קרה, מרכבה לחסד לא רואה את החיסרון של הבן אדם, זה לא מעניין אותו מה החיסרון של הבן אדם. הוא נותן כל מה שיש לו, את הכי טוב. ברור שזה לא הנהגה שכדאי ללמוד מנה לחיים, תכף נראה את זה. ככה, כמו שהיא, זה ברור. לכן גם אברהם לא נשאר, עד סוף הפרשה הוא לא נשאר אותו אברהם. הוא עובר שני אירועים מכוננים בחיים שלו. גירוש ישמעאל ועקדת יצחק, שהם שניהם נועדו להציב גבול למידת החסד שלו. כדי שתהיה חסד, שתהיה מידה של חסד שמסוגלת להמשיך השפעות חיוביות בעולם, ושלא תהיה בה מידה של אכזריות, ושלא תהיה בה מידה של קלקול. זה אברהם אבינו. באבות רבי נתן מובא שם ככה: ויהיו עניים בני ביתך. ויהיו עניים בני ביתך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב: עדיין לא הגעת לחצי שיעור של אברהם אבינו. אתה יושב בביתך ואורחים נכנסים. עת שדרכו לאכול בשר, חלתו בשר. עת שדרכו לשתות יין, השקית יין. אבל אברהם לא עשה כן. מהדר בעולם. היה הולך... הולך ובא בעולם. וכי מצא אורחים מכניסן. הוא היה מושך את האורחים אליו הביתה. את שאין דרכו לאכול בשר, אכילו בשר. ואת שאין דרכו לשתות יין, ישקעו יין. ולא עוד, אלא עמד ובנה פלטרים גדולים על הדרכים, ארמון גדול על הדרכים, וכל הבא ונכנס אכל ושתה, וכל שהפה שאל, מצוי בתוך ביתו של אברהם שנאמר, ואיתה אשל. שימו לב ששאל ואשל זה אותה מילה בהיפוך אותיות. אשל זה נוטריקון גם. אכילה, שתייה, לוויה. כל המצוות שמקיימים באורח. אכילה, שתייה ולוויה. יש מצווה ללוות את האורח. אתם זוכרים את התומר דבורה? זה מצווה ללוות את האורח. זה יוב ובעל רחמנות. מי שאוכל בשר, הוא נותן לו בשר. אם אחד בא מהמדבר, לא רגיל לאכול בשר, לא יודע מה זה בשר. הוא לא נותן לו בשר. הוא מסתפק בלתת לו ירקות. כן? מי שלא שותה יין, לא יודע מה זה, הוא לא נותן לו יין, לא חסר לו יין, בשביל מה לתת לו? כי זה לא נובע מהרצון שלו לתת, אלא נובע מהחיסרון של השני. אצל אברהם זה לא ככה, אברהם לא מסתכל מה חסר לך, אברהם נותן כל מה שיש לו. בוא כך, האוהל פתוח, תכנס, תאכל, תשתה, יש בשר, תאכל בשר, יש יין, תאכל יין, תשתה יין, אין שום בעיה, כל שלך, זה אברהם. בהפטרה, בהפטרה במלאכים, נכון? יש לנו הפטרה פה במלאכים, מלאכים ב', פרק ד', אז כתוב ככה: ואישה אחת מבני הנביאים, מנשי בני הנביאים, צעקה אל אלישה לאמור: עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת שני ילדיי לא לעבדים. יש סיפור קורע לב, קורע לב, קורע לב. אישה שבעלה, כן, עובדיה הנביא, היה, אתם יודעים שהם הכביעו את הנביאים, היו מאכילים את הנביאים, מאכילים את הנביאים במערה, קילו את כל ממונם, כל מה שהיה להם הם קילו בלהכיל את הנביאים שנשמרו מפני אחאב ואיזבל במערה. טוב, עכשיו היא באה אל אלישה, אשתו של עובדיה, עובדיה נפטר. היא באה אל אלישה והיא בוכה, היא אומרת לו: אתה יודע מי זה היה בעלי? נשארנו בלי כלום, אין כלום, ועכשיו הנושה בא לקחת את ילדיי, לעבדים.
יורם, בן של אחד.
אתם מבינים מה זה? זה לא נתפס. שלא נדע. שאף אחד לא יודע דבר נורא שכזה. עזבו עבדים. הוצאה לפועל אצלי בבית. בר מינה. שלא, איזה דבר נורא זה? באים לך ולכת, נכנסים לך הביתה. הרכוש שלך לא שלך, ביתך מבצרך, זה משפט שמתנפץ מול המציאות. הילדים צועקים, מבועלים. והיא באה אל אלישע, שוקת שבורה, לא יודעת מה לעשות. מה אומר לה אלישע? והוא אומר לה אלישע, מה יעשה לך? אגידי לי, מה יש לך בבית? ואת אומר, אין לשפחתך הכל בבית. כי אם אסוך שמן, מכרו את הכל בשביל להכיל את הנביאים, להחזיר חובות, לא נשאר כלום. מה נשאר לה? נשאר לה איזה אסוך שמן. והוא אומר לכי, שאלי לך כלים מן החוץ מעט כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיתי. ובאת וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך ויצקת על כל הכלים האלה והמלא תשאי. קיצור, מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, קחי את האסוך שמן הזה. עכשיו יש אסוך שמן, מה זה אסוך? זה כלי קטן עם שמן. קחי את השמן, תביא מכל השכנים שאלי כלים. שאלי, עוד פעם, זה שורש של שין א' למד. כמו שאל, כמו אשל. כמו שראינו קודם, כן? שאל ואשל. אכילה, שתייה, לוויה. זאת אומרת, תקחי את השמן הזה מהאסוך, תצקי אל הכלים שאספת מכל השכנים, כל מי שיש לו, מה שיש, פיילוט, סירים, גיגיות, תביא כל מה שיש. והיא מתחילה למזוג, ושמן יוצא. כמה הסוך הזה מחזיק? 250 מיליליטר, 300 מיליליטר, ליטר. אין, אבל השמן לא נפסק. עוד, 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 עוד כלים, עוד כלים עם השכונה, וזה גמרו את הכלים של השכונה, הלכו זה... עוד, 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 עד שנגמרו הכלים. נגמרו הכלים, הפסיק השמן לצאת. נגמר, מסתכלים לעסוך, אין שמן. למה הפרשה הזו מובדת? למה ההפטרה הזו מובדת? יש כמה סיבות, אבל אחת הסיבות זה ללמד לנו את העניין הזה. השמן לא נגמר בגלל שהוא נגמר בעסוך. השמן הפסיק לצאת מהעסוך בגלל שנגמרו הכלים. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו מייצרים כלים, שמן ממשיך לרדת. בין אם מדובר בשמן בחוכמה, ובין אם מדובר בשמן של פרנסה, זה תלוי בכלים. מצד הקדוש ברוך הוא, שפע אינסופי, שמן יורד כל הזמן. אבל הכלים, איך היא אומרת? ויקמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי, ואומר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. נגמרים הכלים, הכלים נגמרים, נגמר השמן. כשאברהם אבינו גומל חסד, אז החסד אצלו, כל זמן שיש מי שישקבל אותו, יש לו מה לקחת. לא מצינו אצל אברהם אבינו, הוא בנה ארמונות אברהם, תבינו, הוא בנה ארמונות, קראתי לכם קודם, עבוד רבי נתן. בנה ארמונות, תארו לכם כמה עוברי דרכים, הוא לא שם את זה באיזה מקום שומם, הוא שם את זה מקום בולט על דרכים, ככה עבוד, עבוד רבי נתן, זה שם מה שהוא אומר. על הדרכים שם ארמון, ארבע פתחים לארמון הזה, נכנסים, יוצאים מאות אלפים, מיליונים. השמן לא נגמר אצל אברהם אבינו. פתאום, אין אורחים, אין לאברהם אבינו מה לעשות, יושב פתח האוהל. כאילו נגמר השמן. אין כלים. הגיעו שלושה מלאכים, עוד פעם יש כלים. עוד פעם יש שמן. עוד פעם יש התרחשות, עוד פעם יש פעילות. זה אברהם אבינו. זה מרכבה לחסד. זה עצום. הוא נובע חסד. הוא לא... הוא כמו אסוך השמן. הוא לא... החסד אצלו לא תלוי בכלום. זה נביאה עצמאית, אינסופית. הוא מחובר לקדוש ברוך הוא במידה הזו של החסד.
אז הוא לא יכול להשפיע במקום שיהיה את המלאכים לאשתו? הוא לא יכול להשפיע לאשתו במקום שיהיה את המלאכים? זאת אומרת, יש את אשתו, שישפיע במקום שיהיה מלאכים, אז יש לו מה לעשות, יש את אשתו, שהוא צריך להשפיע לה את החסד. זה לא שלא היה לו מה לעשות, אז הוא השפיע את החסד במקום אחר. לא שהוא ישב ככה ולא עשה כלום, כי לא היה לו מי להשפיע.
בוודאי, איש ואשתו זה התפלגת גופה שלו, הם גוף אחד. הם שניהם עושים את זה. ברור שאם היא לא הייתה, הוא לא יכול להשפיע בכלל. אין שאלה. אם היא לא הייתה, הוא לא יכול להשפיע בכלל.
כי הברכה היא מהאישה.
ודאי, ודאי. אבל כדי...
שרה, 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 שמה בקולה. שרה, שמה בקולה.
טוב, הייתי אומר משהו, אבל לא נעים להביך את ידידי מאיר. בוא נגיד כמה מילה, יושבים פה על השולחן, אני חושב שהוא יודע הכי טוב מאיפה הוא בא ברוך.
אמת.
אז זה אברהם. ובאמת אנחנו רואים את ההנהגה הזו כשיושב עם הקדוש ברוך הוא, פתח אוהל כחום היום, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, פתאום הוא רואה אורחים, עכשיו הוא נוטש כביכול את הקדוש ברוך הוא והולך לאורחים. ועכשיו אני יכול להבין את זה גם. ראיתי בפחד דוד, יש פה ספר נקרא פחד דוד, לרבי דוד חנניה פינטו, הנה פחד דוד, שם. אז הייתי אצלו, היינו אצלו לפני כמה שנים באשדוד, הוא יושב בצרפת רוב הזמן. רב חשוב. אז ראיתי אצלו בספר, הוא מביא משל. הוא אומר, משל למה הדבר דומה? הוא אומר, למלך שיצא מהפמליה שלו ליערות, לצוד. היו עושים המלכים, היו נהנים מלצוד. לא יודע איזה סוג של הנאה יש בזה, אבל נהנו מזה. אז יצאו לצוד. יצאו לצוד והתברברו ביער. התברברו ביער, לא מצאו את דרכם. לא ידעו לה, הנה והנה. אבל למלך עם פמליה, יש לו בפמליה שלו את הטבח האישי ואת השף האישי ואת הדייג האישי ואת החיית האישי ואת העוזר האישי, כן, אין, הוא לא לבד. הגיעו לאיזה שפת אגם, אמר המלך אני רעים. אין שום בעיה, מיד ישבו לנוח, סדרו למלך על שפת האגם איזה קורסה, התיישב על שפת האגם, שם את הרגליים ככה במים, הדייג האישי זרק חכה לדוג לו איזה דג, והתיישב ליד המלך. והמלך שואל אותו, נו, מה זה האגם הזה? הוא אומר לו, תראה, אני לא יודע, אבל אני חושב, יש דגים כאלה, יש דגים כאלה. פתאום הוא רואה תנועה בחכה. מה עושה הדייג? רץ מהר אל החכה להוציא את הדג. היעלה על הדעת שהמלך ייעלב מזה שהדייג קם, עזב אותו והלך לרוץ לדג, לקפוץ לדג ברשת? ברור שלא. הלו כל מה שהמלך יודע, שכל מה שהדייג המלכותי עזב אותו לרגע, זה כדי לעשות את הרצון היותר פנימי של המלך, להביא לו דג כדי שהוא לא ירעב. אז ודאי שהוא לא ייעלב ממנו. אלה שלושת האורחים. שלושת האורחים, אברהם אבינו יושב עם המלך, מלך מלכי המלכים, בא לבקר אותו, בא לבקר את החולה. אבל כשאברהם אבינו קם אל האורחים, זה כמו ההוא שקם, הדייג שבא להביא את הדג מהרשת. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני הולך לעשות את הרצון היותר פנימי שלך, את מה שאתה באמת נהנה ממנו, את מה שאני משפיע טוב לאנשים, את זה אני הולך לעשות. כי זה הטבע שלי, כי זה התכונה שלי, כי זה עיקר המהות שלי, אני מרכבה לחסד, וזה מה שאתה אוהב אצלי. את המרכבה לחסד. אז אני הולך לעשות את המרכבה לחסד. אז תרצנו את השאלה הראשונה. זה ודאי לא פוגע בכבוד המאה.
רק שאלה קצת. אדם שתמול, אדם שיש בו יסוד כזה שהוא חסד, אין לו במה להנחם, כאילו, באדם שהוא... בוא תקע קמצן, תהפוך אותו לבעל חסד, זה בסדר, כאילו הוא עובד על איזשהו מידה. כך מן אדם שהוא בצד השני, ותן לו לעמוד במידת החסד, אבל אם אני בעל חסד, מה הגדולה בזה כאילו?
הוא לא בא לתקן.
אוקיי. אז אברהם אבינו, לא, אני אתייחס שאלה. שאלה טובה. הנה, מאיר מאשר יש שאלה טובה, אז אנחנו נתייחס לזה. ברור שאברהם אבינו לא נולד בעל החסד, אלא הוא משלים את המידה הזו לדרגה המושלמת שלה באמת בניסיון הזה של האורחים. כך הוא אומר, תראה אור החיים הקדוש מה אומר בפרשת וירא. בדיוק על העניין הזה, וירא אליו ואלוהים אמרי שם, האור החיים הקדוש אומר, ישלים, אברהם אבינו ישלים בניסיון הזה את מידת החסד שלו. הפך אותה ל-100% חסד. בניסיון הזה, במקום... עכשיו כואב לי, אני אחרי ברית מילה, גיל 99, תן לי לנוח. מותר לי, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד עליי. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה שלא יבואו אורחים. הוא לא רוצה שאני אקבל אורחים לכאורה. מותר לי? תן לי לנוח. הולך נגד היצר הזה, ועושה את הכנסת אורחים בצורה מושלמת שלה, שלא כמו לוט, כמו שנראה יותר מאוחר, בצורה מושלמת שלה, ובכך משלים את מידת החסד. עכשיו הוא חסדן. עכשיו הוא... מקצוען, 100% חסד, אוקיי? זה אברהם אבינו. עכשיו הוא צריך לתקן את החסד כדי להיות מעשה אבות סימן לבנים, כדי שאנחנו נראה את מידת החסד בצורה המתוקנת שלה. מעכשיו הניסיונות שלו יהיו ניסיונות בתיקון מידת החסד. הוא השלים את מידת החסד, עכשיו צריך לתקן אותה שזה יהיה חסד רק טוב. חסד, כל המידות, אתם זוכרים שכל המידות הן מעגליות, נכון? במעגל ה-360 וה-0 זה אותה מעלה. חסד בלי גבול זה אכזריות, נכון? כמו מבול, מים בלי גבול, מים זה חסד, זה מבול, מים בלי גבול, נוטריקון מבול, מבול, מים בלי גבול. עכשיו צריך לתקן את זה, להכניס את החסד לגבולות. אז יש שתי ניסיונות שאברהם אבינו עובר עכשיו, התשיעי והעשירי, גירוש ישמעאל ועקדת יצחק, שהם שתי ניסיונות שהם בהפוך על הפוך, בדיוק, שהם באים עכשיו להראות, לבנות אצלו מידה שהיא קיצונית, הופכית לחסד לכאורה, אכזרית, היא אכזרית. רבנו בחיי, אבל זה עוד פעם, זה, אנחנו לא נדבר על זה היום, אני רק רוצה דווקא לדבר על הכנסת אורחים. אז רק תזכרו ששתי הניסיונות, התשיעי והעשירי, זה היה באמת לבנות את מידת החסד. לוקחים עכשיו ועושה דברים שנראים עזועים. איך אתה יכול לדבר על בעל חסד שאתה לוקח את הבן שלך, את הבן שלך, תשמעאל, הבן שלו, וזורק אותו יחד עם אמא שלו, ומגרש אותו, וחולה, ובן 14-15, עם בקבוק מים, והוא מוטל על שכמה של הגר, והוא זורק אותו ככה, בזה מין אכזריות, מה קרה? אתה לא יכול לתת לו שפחות, עבדים, חסר לך? אתה רוצה לגרש אותו, תגרש אותו, אבל למה באכזריות? תן לו אוכל, תן לו מזון לכמה שבועות של צעידה, תן לו כסף, תן לו זהב, שלח איתו משמשים, שלח איתו מורים, שלח איתו... למה אתה זורק אותו? אלא כדי להכניס את מידת החסד הבלי גבול לתוך גבולות, אתה צריך, כמו שהרמב״ם אומר, קיצוניות הפוכה, אכזריות. והאכזריות יותר גדולה, לקחת את הבן שהוא אוהב, את הבן כי ביצחק יקרא לך זרה, לקחת אותו, לעלות אותו לעולה, לשחוט אותו, להקריב קורבן למולך, בדיוק הפוך מכל מה שמתנך וכו'. אבל זה, עוד פעם, זה לא הנושא שלנו היום. יש מקום לראות את זה ולהבין את העקדה עד הסוף. אבל זה ברור שזה היה לתקן את מידת החסד, להכניס אותה לגבולות. אבל מה שאנחנו מדברים עליו היום זה העניין הזה של הכנסת אורחים. בדבר הזה, שהוא מצדיק לקום לעזוב את מלך מלכי המלכים. זה הכנסת אורחים של אברהם אבינו. עד כדי כך זה טבוע בו, זה מסמל, בזה משלים את מידת החסד שלו. אדם שהוא בעל חסד, זה אדם שיודע להכניס אורחים. זה בעל חסד. אדם שלא יודע להכניס אורחים הוא לא בעל חסד. אורח זה דבר גבוה מאוד. אומר, ויש בזה המון סגולות, המון, המון. לא יודע, פעם דיברנו, אני חושב, בהקשר של התום הדבורה על הסגולות, נדבר קצת עכשיו, אבל בעל... קד הקמח, בערך אורחים, בעל קד הקמח זה רבנו בחיי תלמיד הרשב"א. יש שני רבנו בחיי, יש רבנו בחיי בר אשר ויש רבנו בחיי בר פקודה. אז רבנו בחיי, יש רבנו בחיי, יש פירוש על התורה, נקרא רבנו בחיי, זה לא רבנו בחיי של קד הקמח. אז רבנו בחיי עשה, הוציא ספר שהוא ספר מוסר, זה תלמיד הרשב"א, רבנו בחיי תלמיד הרשב"א, בר פקודה. בר אשר זה זה שהוציא פירוש של התורה. בר פקודה זה רבנו בחיי זה, אז הוא חיבר ספר מוסר שמסודר לפי ערכים, לפי א' ב'. כן? אז בערך אורחים הוא כותב בין היתר ככה. הוא מדבר כמובן על מידת החסד, מידת הכנסת אורחים, מידה עצומה. נמשכת ממידת החסד, שהיא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא זן ומפרנס לכל בריאה. ואברהם אבינו היה ראש המחזיקים בה, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה וגומר לעשות צדקה ומשפט. והוא היה איש החסד וכו' וכו'. אוקיי? עכשיו, הוא מפרש גם את העניין הזה של מה זה האשל הזה שמדובר בו בכל המקומות. אותיות אשל הן אותיות שאל, כן, מה שהזכרנו בדבר הזה. והוא אומר ככה, וכן מצינו שהמצווה הזאת של הכנסת אורחים שהפרי שלה והשכר בעולם הזה הם בנים, הם הבנים, שכל הזעיר בה זוכה לבנים, שכן מצינו באברהם, כי מתחילה היה עץ יבש בלא בנים, ואחר שנתן נטיעה זו, שמשילה כתוב לעת, זכה לבנים. לאיזה עת? אשל. יפה. ולכך נראה לו הקדוש ברוך הוא במקום אילנות, וזהו במקום אלוני ממרה. ושם בשרו המלאך שישוב עץ לך ויהיה לו בן. ואותו דבר, אותו עניין יש בשונמית, עם אלישה, שערכה לו מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, ובזכות זה זכתה האישה החשובה הזו, זכתה לבן. זכתה לבן, נכון? ולא סתם בן, מי זה היה הבן הזה? יונה הנביא. חבקוק, לא יונה, חבקוק. חבקוק זה שני חיבוקים, חבקוק. קיבל שני חיבוקים. אז הכנסת אורחים, זה לא מידה פשוטה. צריך לאיים במידה הזו. זה המידה של מצווה שהפרי שלה זה בנים, זה לא דבר פשוט. אמנם, בנים זה בכלל פרי בטן, זה לאו דווקא, בנים זה בכלל פרי בטן. כן? זה קי, כשיש זכר ונקבה בלשון הקודש, והם ביחד, אז קוראים את זה בלשון זכר. נכון, אם יש גם רבים וגם רבות, אומרים בלשון אחת רבים, רק בלשון זכר, ריבוי זכרים. שכתוב בנים, זה גם בנים וגם בנות, זו הכוונה. וצריך להבין איך זה נראה, כן? וגם, כמובן גם רומז לעניינים רוחניים. לדוגמה שהוא אומר אלוני ממרה, אלוני ממרה. אז אלוני, איך כתוב בתורה אלוני? אלוני כתוב בתורה בליבב, בליבב. תעשו את הגימטריה אלוני, יוצא 91 גימטריה. גימטריה הוויה ועדנות, שם הוויה ועדנות. כמו אילן, כמו אמן, 91. ממרה גימטריה רפה, כן? שהשם הזה ריפה את אברהם אבינו. זאת אומרת, בזכות מה? בזכות מה שישב מתחת לעץ הזה, שהעץ הזה, העצים האלה, שהוא נטע, זה מסמל את הכנסת האורחים. כן? זה הרעיון שגלום מאחורי העניין הזה של הכנסת האורחים. וזה מה שכתוב בפרשה, זה פסיעת הדשמה לחידוש שלי, אני מקווה מאוד שהוא נכון, יש לי הרגשה אבל שהוא נכון. כתוב בפרשה, באברהם ושרה זקנים, באים בימים, לא היה לשרה אורח כנשים. אורח לשון, אורח. מתי מקבלת את האורח? אחרי שאברהם מכניס אורחים. היא מקבלת אורח כנשים. זה הרעיון של כל מה שגדולי ישראל מביאים מכל מיני מקומות אחרים, שהעניין של הסגולה של הכנסת אורחים זה בנים. אמנם מה שראינו בתום הדבורה שבי משה קורדובר מביא שם, שהכנסת אורחים כמוה כהכנסת השכינה הביתה, שזה אורח, זה אור חטא. אור חטא, מה זה חטא? חטא כוונה לספירת הבינה, ספירה שמינית מלמטה. אם אנחנו סופרים מהמלכות, יש מלכות יסוד, נכון? אחרי זה יש הוד נצח, אחרי זה יש תפארת, יש גבורה, חסד, זה המידה השביעית, נכון? מה מעל החסד? בינה. שמינית בינה. בינה אימא, כל היתר זה בנים. אז אם יש אור, זורח האור של החטא של הבינה, אז ממילא יש את הבנים מתחתיה. זה, אולי לא היה, כן, מי שמכניס אורחים זוכה לבנים. אתה מגיע לבינה שהיא אימא, אז יש מולידה בנים. וזה גם הסגולה הזו. זה עמוק מאוד, אבל לכן זה מובן כאן. מי שמקיים לוויה, הוא מלווה את ה... אדם הכניס אורחים, נתן לבן אדם לאכול ולשתות, לא ליווה אותו, לא אמרתי לו עשה כלום, אבל לא הוא קיים את המצווה כמו שצריך. צריך ללוות את האורח, חייב ללוות את האורח. אתה מלווה את האורח, אתה כמו השכינה. האורח נכנס אליך הביתה, הוא כמו השכינה. נכנסת שכינה הביתה. זה לא סתם, זה דברים גבוהים מאוד. ליקוטי מוהר"ן מביא בתורה כ"ח בג' אומר ככה, ולבוא לחסד אי אפשר לבוא אלא על ידי שיכניס תלמידי חכמים צדיקים לתוך ביתו. כי המכניס אורחים, תלמידי חכמים אמיתיים לתוך ביתו, כאילו יקריב תמידין, כאילו יקריב קורבנות תמיד. כי מאמר חכמנו זכרונם לברכה במסרת ברכות, איש קדוש עובר עלינו תמיד. זה מה שהשונמית אומרת לאלישע. איש קדוש עובר עלינו תמיד. ובזה השימוש שעומד עליהם ומשמש אותם, זוכה לחסד הנעל וכו'. כן, כמאמר, נגיד למה וכו', כמאמר, מראה בכתובות, כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד. ובשביל זה היה תמיד כבש, ובשביל זה היה התמיד, קורבן התמיד, כבש, כי ממנו נתקנו האלפין, מבחינת ככבש אלוף וכו'. כבש זה כבוש תחת יד רבו, כבוש, נכנע. זה מזכיר את רחל, רחל אמנו. רחל אמנו הייתה ככבשה, נדמת ככבשה, אולי נדבר על זה כמה מילים גם על רחל, אבל רק נציין פה. עכשיו אפשר להבין מה שהמדרש רבא מביא, שהאורחים האלה נדמו לאברהם אבינו תור אופה, מוכר פת, ערבי וספן. ככה הם נראו. למה הם באו בדמויות האלה? מוכר פת זה חלק מגמילות החסד שעושה מכניס אורחים, נכון? הוא נותן לאכול, הוא נותן אוכל. האופה הזה, הוא רומז לזה. ספן, מה זה ספן? ספן זה מנהיג ספינה. הוא בדרך כלל איפה שאנחנו רואים ספנים, אגב גם בחלום, פתרון חלומות, שרואים ספן, מלאך, יורדי ים, כן? אז הם עמודי התורה, זה רומז ללימוד התורה. עמודי התורה זה ספנים, כתוב בכמה מקומות, בכל מיני ספרים, גם הבעל שם טוב מביא, שהספנים הם כולם חסידים. חסידים. אם אדם רוצה לחזור בתשובה, יעמוד, יסתכל בים, יראה את הגלים, גל, פעם אני חושב שדיברנו על זה גם כן. על מה זה העניין הזה של גלגל סובב בעולם, גלגל סובב, גל אחרי גל אחרי גל, ואיך הגל מגיע כולו גיבור וחזק ומלא קצב ושוצף, מגיע, מתרסק אל החול, בשפוף, שפוף, שפוף, וחוזר כלעומת שבא, כאילו כלום לא היה. הוא אומר קצת לאדם, נכון? לפעמים בן אדם מרגיש שהוא גל חזק וגיבור וכוחי ועוצם ידי, ויש לו קצב, צריך לזכור שהסוף זה חוזרים. זה נגמר מהר, זה גם לא נצח, זה הרבה פחות מנצח. בן אדם ייתן את דעתו על הדבר הזה, זה מזעזע. אני חושב שאמרתי את זה יותר פעם אחת. היה לי לקוח לא יהודי מגרמניה שפעם אחת הדגים לי את זה, זה היה מזעזע. אני הייתי אז בחור צעיר, הוא היה מבוגר, איש מבוגר, כבר מזמן לא בעולם. אז הוא בא אליי למשרד, התפתחה שיחה על החיים, כן? אז הוא אמר לי, יש לך מטר? אמרתי, אוקיי, עשיתי איזה מטר כזה, מטר קפיצי. אמרתי, תגיד לי, כמה זמן בן אדם חי בעולם הזה באיכות חיים, שהוא מסוגל לפעול ולעבוד ולייצר וכו'. אמרתי לו, אני חושב, אז הייתי כבר רוצה, זה נראה לי הרבה. אמרתי לו, 70, 75. הוא אמר לי, בוא ניקח 70 בתור גיל שאתה עדיין באיכויות חיים יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יודע? פתח את המטר 70. קרה 70 סנטימטר, זה ככה. פתח את המטר, אמר, זה החיים. אמר, אני בן 60. זה מה שנשאר. מזעזע. אל תנסו את זה בבית. זה מזעזע. אני אומר לכם, זה מזעזע. עכשיו אנחנו צוחקים, ברוך השם שאנחנו יכולים לצחוק, אבל תאמינו לי, זה מזעזע. אם אדם בודק את זה, זה מקבלים פרופורציה לחיים. אחת העצות הכי חריפות של יצר הרע זה להשכיח מאיתנו את העניין הזה. אנחנו לא פה לנפח. אז מוכר פת, אופה, זה גומל חסדים. הספן זה עמוד התורה. יש גמרא בקידושים, אני זוכר נכון, זה דף פי ב', שאומרת שהספנים רובן חסידים. רוב הספנים חסידים עומדים כל היום מול הים, מתפללים שהקדוש ברוך הוא יעזור להם, שלא תהיה שערה, ואם יש שערה מתפללים שהם לא יטבעו. הם כל הזמן בסוג של תפילה, באיזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, עם העוצמות של הבריאה, עם העוצמות של הים, כן, זה, אתה מרגיש חסד השם בכל רגע ורגע. זה רואים גדלות מעשי השם. שפעם דיברנו על, על גידי, גידי פריזת, איך הוא חזר בתשובה. ספרתי לכם, אני חושב את הסיפור. היינו, החליטתי להיות עם אבי, עלינו לעשות חלק אל הבן שלו. אתם יודעים על מה אני מדבר? אספר לכם סיפור, אמיתי. ועלינו ביום בעיר אחד, יום חורפי, אבל בעיר, עלינו, רצינו לנסוע לרבי שמעון בר יוחאי לעשות חלק אל הבן של אבי. אז עלינו אבי ואבא שלו, ואני, קודם למקווה הארי, ושם במקווה, על המקווה בפתח, יש איזה בחור, עומד איזה בחור, בן 50 סדר גודל, כתפיים רחבות, תמיר כזה, נראה בחור מאוד מאוד חסון, יושב, יש לו בוקסות של רמקו למול הערים, משמיע מוזיקה ככה נוגה כזו, ונותן לאנשים לשתות תה, קפה, ככה זה, למי שצריך מגבת, מי שצריך. אנחנו נכנסנו, טבלנו, יצאנו, והוא אומר לי, בוא יהודי, בוא קח כוס תה. מה אני לקח כוס תה? נעמדנו עד שהם יצאו, אבי ואבא שלה יצאו, התחלנו לדבר, מה אתה עושה פה, מה זה? הוא אומר, זה סיפור, בינתיים אבא של אבי גם יוצא, נעמד, גם אבי יוצא, נעמד. אני אומר לו, מה הסיפור? אני אוהב סיפורים, אני מתחקר אותו, אז הוא מספר לי את הסיפור. הוא אומר, אני הייתי אלוף ישראל בשט קייקים, בקייקים, גרתי בחיפה וזה, וכל החיים שלי זה מה שאני ידעתי לעשות, אחרי זה בצבא הייתי בחיל הים, משתחררתי מהצבא, אלוף בקייקים, בחיל הים, וזה, הייתי בחור חזק, גבוה, מיד לקחו אותי לעבוד הדייגים, לקחו אותי לעבוד בסירות הדייג. אז הקימו את צי הדייג של מדינת ישראל, ופה נכנס לתמונה משפרת ברגיל, כי מתברר שאבא של אבי, אבי של אבי שהביאו את משפרת ברגיל, הביאו, המדינה הביאה הנה לארץ להקים את צי הדייג מלוב, הביאו אותם הנה כמה משפחות של דייגים מלוב, הנה כדי להקים את צי הדייג, אז הוא מכיר את אותם אוניות, אותם ספינות דייג שגידי פריזת עבד עליהם. כן, שהוסיף עוד אמינות לסיפור, כן, הוא הכיר ממש את האנשים. אז הוא מספר גידי, הוא מספר שהוא היה, הוא היה לא דתי באותה תקופה, ובעצם היו לוקחים אותו להפלגות כאלה, וחלק מההפלגות זה היה אוברנייט, אובר טו נייט, כן, על הים. עד שזורקים את הרשתות, ועד שאוספים אותם, ועד שקפלים אותם. בינתיים את השלל היו מכניסים לאיזה חדר קירור שנמצא לסיפון העליון, וככה מתנהלים. אומר, כל פעם שהוא היה עולה על ה... אני אומר לכם, מפיו. גם רשמתי את זה. לימים זה ראיתי את זה גם כתוב בספר, אבל אני אומר לכם שאני רשמתי את זה מפיו עוד לפני שהספר הזה היה קיים בכלל. ספר של עודד מזרחי, הם חוזרים בתשובה. עוד לפני, ומה שאני כתבתי זה מדויק מפיו יותר ממה שכתוב בספר, זה מפיו ממש. זה אומר, אני עמדתי על ה... כל פעם שיצאנו לים הייתי עומד מול הגלים, מול האופק, מול המרחבים האינסופיים של מים, המפגש של השמיים והמים, הייתי אומר, ריבונו של עולם, למה אני לא מרגיש שאתה קיים? אני לא מרגיש, לא מאמין, אני רוצה להאמין, אני רוצה להרגיש, אני יודע שזה יכול להיות, אבל תן לי סימן, תן לי משהו שאני... שזהו, שאני אראה שזה החותם שלך, שאני לא אוכל להתווכח עם זה. כך הוא אומר, כל פעם שהייתי עולה על הסיפון, כך הייתי מתפלל. כל רגע של הפוגה עומד, מסתכל. בקיצור, ככה הוא הולך יום ועוד יום בהפלגה זו, ובין ההפלגות הוא כמובן עושה את האימונים שלו בקייקים. יום אחד הוא אומר, הם יוצאים להפלגה, זורקים רשתות, אוספים שלל, החליטו להישאר עוד יום בים כי היה הרבה שלל, מילאו חדר קירור, היה כמעט מלא בדגים כבר, ופורצת צערה. מקפלים מהר מהר את הרשתות ויורדים לסיפון התחתון בשביל עד שזה יעבור זעם, עד שהסערה תחלוף, כן? לא לחטוף את המים, גלים אדירים. הסערה הזו היא כנראה סערה לא נורמלית, לא רגילה, ובאיזשהו שלב התורן, התורן נשבר. הקפטן אומר לגידי, שהיה הבחור הכי חזק על הבאס כזה, הוא אומר, תעלה למעלה, לא תקשור אותו, כי עכשיו הוא מתנדנת שם בזה, בגלל הוא יכול לשבור את האונייה, אז תעלה למעלה, תקשור את התורן. גידי עולה למעלה לקשור את התורן, הוא מתחיל להתעסק עם התורן וכו', מגיע איזה גל, שוטף אותו, דלת חדר הקירור נפתחת ונטרקת עליו. הוא, ברגע שהיא נפתחת, הגל זורק אותו פנימה, והדלת נטרקת עליו. הקור שם זה מינוס 30, מינוס 20, נראה תיקון מינוס 20, אבל הוא נכנס רטוב עד לשד עצמותם, מהגלים ומהמים, ומהר מאוד הוא מבין שהוא הולך לקפוא. הוא מתחיל, הוא בחור חזק, הוא מתחיל לנסות לשבור את הדפנות, לדפוק על הדלת, לדחוק אותה עם הרגליים, שום דבר, כלום לא זז, אף אחד לא שומע אותו. הוא צורח, צורח וצורח, ולאט לאט הכוחות עוזלים, ההיפותרמיה, מחזור הדם, הדם הופך להיות צמיח, מחזור הדם הופך להיות איטי, והוא מת. הוא מת, הוא מת. עכשיו, לא רק שהוא מת, הם כמובן במהיר הבוקר הם יוצאים, והיו בטוחים שהוא נשטף לים. שהוא נשטף לים, לא רואים אותו, הכל סגור, התורן שם, רק גידי איננו, אמרו, הוא נשטף לים, הגל לקח אותו לים. הגיעו מהר לחיפה, פרקו את ה... באו לפרוק את האונייה, ראו אותו בחדר קירור, גוש קרח, מת, אין דופק, אין גלי מוח, אין שום דבר. לקחו אותו לרמב״ם, ברמב״ם קבעו את מותו כמובן, לא היה מה לעשות, שמו לו פתק קטן על האצבע של הבוין של הרגל, והכניס אותו למקרר. המילים האחרונות שלו לפני שהוא קופה למוות היו, ריבונו של עולם, תציל אותי כמו שהצלתי את הילדה במפרץ. זה המילים האחרונות שהוא זוכר. מה זה היה הסיפור עם הילדה במפרץ? הוא יום אחד יצא לאיזה אימון קייקים שלו, ויצא, הוא היה יוצא מחוץ למפרץ, מחוץ לנמל, יוצא מחוץ לנמל, והוא מזהה, היה מין זרמים חזקים מאוד, והוא מזהה פתאום איזה ראש מטולטל כזה במים, וככה איזה דמות קטנה כזו מנסה ל... ולא מצליחה. עכשיו הוא חותר, הוא מנסה לחתור אליה, הזרם עודף אותו. הוא חותר בכל כוחותיו אליה, הזרם עודף אותו. הוא מבין שאם הוא יעשה את המאמץ להגיע אליה ולהגיע לחוף, הוא לא מצליח, יפסו הכוחות שלו. אבל הוא לא מוותר. הוא מגיע עד אליה בשארית כוחותיו, מעמיס אותה לקייק, ומגיע לחוף, מתמוטט על החוף. אבל הביא אותה לחוף את הילדה הזו. מדבר שזו ילדה יחידה להורים שלה שנסחפה מאיזה חוף מרוחק שם, ממש מחוף מרוחק, כי הזרמים היו אדירים. והיא נסחפה והוא הציל אותה. ילדה יחידה. אז הוא, כשהוא, רגע לפני שהוא מת, אומר, ריבונו שלום, תציל אותי כמו שאני הצלתי את הילדה. ואז לוקחים אותו לקבור אותו, תורר. הוא התעורר. זה אומר, תשמע, אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא את החותמת, שיש הקדוש ברוך הוא, אני ברור לי שיש הקדוש ברוך הוא. עכשיו מה יש, מה נשאר לי? לשבת לשיר לו תשבחות, להשמיע לו שירים, כל השירים ששמע הוא מנגן זה שירים שלו, שהוא כתב. אחד השירים זה השיר על המקרה הזה, יש שיר על המקרה הזה, היו לי, גנבו לי את זה, גנבו לי מהאוטו את הקלטות, היה לי את הדיסקים האלה עם השירים שלו, שירים נוגים כאלה, לא משנה. אבל זה גידי פריזה, צפן, אומר, תקבל את הרבי. מה זה ערבי? ערבי, בדרך כלל ערבי זה עמוד התפילה, זה הרעיון של תפילה. ערבי זה ישמעאלי, ישמעאל את התפילות. כן, אז ישמעאל נקרא כי שמע השם את תפילתי, נכון? כי שמע השם את תפילתי, אל אונייך קרא, כי שמע השם אל אונייך. אז האונקלוס מתרגם שם שאחי קיבל יד צלותייכי, שהוא קיבל את התפילות שלך. אכן שמע השם אלוני, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות שלך. השמיעה זה עניין של תפילות. הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות. העניין של האורחים, כל העניין של האורחים בבית, כל העניין של הברכה הזו, של הנתינה הזו, שנקראת, שנעשית אצל האורח, כמו שאמרנו, היא באמת להזריח את אור השם בתוך חיי המעשה שלנו. כי זה לא דבר טבעי להכניס אורחים. לכאורה אדם אומר, כל אחד יסתדר עם עצמו. למה אני צריך לתת משלי?
למה לעשות את זה? איזה סיבה בעולם יש? שידאג לעצמו בן אדם.
אלא יש עניין גדול מאוד בלשבור את הטבע ולעשות את החסד הזה שנקרא הכנסת אורחים. זה בכל דבר ודבר אדם יכול לעשות אותו, בכל עניין ועניין. זה לא חייב להיות באיזה אירועים מסוימים, בחגים, לא יודע מה. זה יכול להיות ביום יום, זה יכול להיות בלתת סנדוויץ' למישהו, זה יכול להיות בכל מיני דברים קטנים שאנחנו עושים, שיש בהם משום ובבחינת הכנסת אורחים. והמידה הזו של אברהם אבינו, שבה הוא השלים את מידת החסד שלו, המידה הזו של הכנסת אורחים, היא צריכה כן, באופן המתוקן שלה כמובן, לשמש ממש 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 נר לרגלינו. דיברנו על העניין הזה של לכבוש, כן? הכבשה שהיא כבושה תחת הרועה. אז רחל אמנו היא הייתה בחינה, קודם כל, מה היה המקצוע של רחל? הייתה רועה צאן, נכון? רועה צאן אביה. בעוד כמה פרשיות נקרא, איך יעקב אבינו פוגש אותה? על הבר, איך הגיע לבר? למה? להשקות את העדרים. הגיע שם עם הכבשים של אבא שלה. היא כמו כבשה, רחל אמנו. כן, כבשה נעלמה. רחלה
זה שם
נרדף. רחלה זה שם נרדף לכבשה, נכון. היא הייתה במהות שלה כמו כבש נכבש תחת הרועה. היא הייתה צנועה, היא הייתה ענבה, היא הייתה שפלה. כן? מלכות כזו, שנכבשת למלך. נכבשת למלך. בעבודת המידות רחל אמנו הצליחה להגיע מתוך הענבה שלה ומתוך השפלות הזו והצניעות, היא צריכה להיות המנהיגה באימהות, מנהיגה ומנחה באימהות. אמנם יש לה רק את יוסף ובנימין, בנימין היא לא הצליחה אפילו לראות, כן? כי בעת לידתה, בתקש בלידתה כתוב, והיום זה גם יום הפטירה של בנימין, שנולד ונפטר באותו היום. בנימין הצדיק, אתם יודעים, תמון פה לא רחוק בכפר סבא שם. אבל רחל אמנו היא האמא היחידה שהצליחה להפיס כביכול את כעסו של הקדוש ברוך הוא כשהוא כועס על עם ישראל עבודה זרה. והמדרש מביא את דו השיח שיש בינה לבין הקדוש ברוך הוא, וככה אומר המדרש, המדרש רבה עליך, אומר ככה. הסיפור זה בזמן חורבן הבית, הכניסו, בזמן, בתקופת החורבן, הכניסו פסל להיכל, וכל האבות והאמהות באו להגן על עם ישראל כדי שהקדוש ברוך הוא לא ישמיד אותם, את עם ישראל. אז מיד פתר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן, שעמד על דעתו והיה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, העלה הוא לעולה לפניי, ונעשיתי עליו כאכזרי, ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי קפטתי אותו, ולא תזכור לי זאת. אברהם אבינו בא בזכות העקדה, להפיס את דעתו של הקדוש ברוך הוא. ולא תרחם על בניי, הקדוש ברוך הוא לא מתרצה. יצחק, פתר יצחק ואמר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, לא עקבתי על דבריך, ועקדתי ברצון על גבי המזבח, ופשטתי את צווארי תחת הסכין, ולא תזכור לי זאת, ולא תרחם על בניי. הקדוש ברוך הוא לא מתרצה. וככה יעקב אבינו, כן, גם הוא וכו'. ואז מגיע רחל. באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. כשהשלימו אותם 7 שנים והגיע זמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוקשה עלי הדבר עד מאוד, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיקיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני. אז קודם כל נודע לרחל שלבן הולך לעשות את התרגיל, היא קבעה עם יעקב סימנים, אמרה לו, תשמע, יש סימן כזה וכזה, תדע לך בערב, ואתה אומר, ג'ק, אני עונה לך רובינזון, אתה יודע שזה אני. אם לא, אם אתה לא שומע ג'ק, אם אתה אומר ג'ק ולא שומע רובינסון, זה לא אני, תיזהר.
ג'ק זה יעקב.
אוקיי, וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. ולערב חלפו אחותי לבעלי ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שהיא רחל ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה וכשהיה מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבטו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לכל אחותי, וגמלתי חסד עמה ולא קינאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה. ומה אני שאני בשר ודם, בשר ועפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בהם ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב ועשו אויבים בהם בעם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן, כי דכתיב, כה אמר השם כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. וכתיב, כה אמר השם הנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי שכר לפעולתך וגומר. וכתיב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולה. זה רחל אמנו, שהיא מסוגלת לרצות את הקדוש ברוך הוא. אז היום מסוגל מאוד, עכשיו הזמן קצר, אי אפשר להרחיב. וכל מי שיכול, בשנים קודמות השתדלנו לנסוע לציון של רחל אמנו, ומי שיכול גם היום, גם מחר, גם מחרתיים, כן, בשלושה ימים שלפני, שלושה ימים שאחרי, לנסוע לציון של רחל אמנו, זה דבר מסוגל מאוד מאוד מאוד. היא היחידה שתמונה בדרך, רק עליה נאמר שהיא תמונה בדרך, וכולנו נמצאים בדרך לאנשהו, כולנו, בין עסקה לעסקה, בלפני נישואים, אחרי נישואים, לפני ילדים, אחרי ילדים, לפני בר מצוות, לפני חתונות, כולנו נמצאים בדרך לאנשהו, כולנו. אז היא התמונה בדרך, היא מכירה את כל הולכי הדרכים, היא יודעת, וגם את הדרך לגאולה משהו. ולכן היא בדרך. ולכן להיות אצלה ביום שבו הנשמה שלה מתעלית עוד התעלות ומתפשטת עוד התפשטות, היא מסוגלת לפעול ישועות גדולות ונצורות, ממש. אז מי שיכול ומי שפנוי לעשות את זה, כדאי ורצוי מאוד מאוד מאוד. זה יום מסוגל מאין כמותו, היום הזה. ובסך הכל ניסע לירושלים, ומירושלים יש שטלים שנוסעים לבית לחם מבנייני האומה, יש שטלים שנוסעים לבית לחם, זה ממש לא מורכב ולא מסובך, יכול להיות שעכשיו, כן כן, עכשיו, אבל יש, יכול להיות שהצפיפות היא גדולה שם עכשיו, אבל יותר מאוחר ב-12:01 זה ממש סביר להיכנס, ממש אפשר לבוא, לעמוד, להתפלל בצורה סבירה לחלוטין. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.